החופרת עם שיר זיו.
איזה כיף שאתם פה, אני שיר זיו, אשת תקשורת ומרצה, ואתם איתנו בחופרת, הפודקאסט שלי שבו נשוחח ונחפור עם אנשים מפורסמים מתחומי התרבות, התיאטרון, המוזיקה, הספורט ומהרשתות החברתיות. נגלה עליהם הרבה דברים חדשים ומרתקים, אז קדימה, בואו נתחיל. הם האיט קאפל של התקופה, ענבל רז ואלי חולי, זמרים, יוצרים, משפיענים, כוכבי רשתות, נמצאים איתנו היום לשיחה על המלחמה והשפעותיה על היצירה, על הזוגיות המתוקשרת שלהם, וגם על השיר המשותף, מה שאני צריכה. תודה רבה שהגעתם אלינו היום, מה שלומכם?
תודה שהזמנת אותנו, שלומנו בסדר.
אחרי 8 חודשים שבאמת לא היה עבודה כל כך, ולא הוצאתי שירים מאז הסינגל האחרון, אז סוף סוף השיר יצא ויש ככה עשייה סביב המוזיקה, זה קצת מרגיש נורמלי, אבל עדיין זה לא נורמלי התקופה שאנחנו חיים.
אתם מרגישים את המורכבות, את העצב, את הכאב?
כן, כן, לגמרי. אני גם ממש בהתחלה גם בכלל של המלחמה, אז באמת אני זוכר את עצמי ממש משותק. הייתי כל היום טלגרם, ואז יצא מהטלגרם, נכנס לוואטסאפ לקבוצה של התראות, יצא מהתראות, נכנס כאילו לחדשות. ממש הייתי כאילו ממש על זה. וכזה הלכנו שמח מפונים והכל, אז באמת הכל היה על הסיטואציה. ועכשיו כזה קצת יותר אנחנו מצליחים לעשות טיפה דברים, אבל עדיין
זה כזה תופס אותי לפחות ברגעים ביום, דווקא הכי שהגעתי, אם נגיד היום בבוקר שהתקלחתי, אז אמרתי, וואי, יש אנשים שכאילו נמצאים עכשיו בעזה, ואין להם, כאילו, לא ידוע מה איתם, וכאילו זה תופס אותך כזה ברגעים דווקא השגרתיים של היום, כאילו.
אתם יודעים, אמרו על הדור שלכם, הרי חבר'ה בני 20, גם בין החטופים וגם בין הלוחמים, דיברו על דור הטיק טוק והצעירים, הם כל היום במסכים, מה אתם חושבים על הדבר הזה? אנחנו רואים דור שנלחם, דור שעושה המון, גם בהתנדבות, גם בעשייה, גם בלחימה.
אני חושבת שאני יכולה להגיד שאני פוגשת הרבה נוער וילדים בהופעות, ויש נוער מדהים. אם רוצים, אני חושבת שכשרוצים להסתכל על הרע, אז מוצאים את הרע, ואני חושבת שתכלס, האנושות לא השתנתה. אנחנו אותו דבר, כאילו יש גם תחושה כזאת שאנחנו בתקופה כזאת בהיסטוריה, שהכל העולם משתגע, אבל היו תקופות יותר משוגעות, כאילו היו דברים יותר משוגעים, זה פשוט מין תחושה כזאת שתמיד הולכים איתה, נראה לי שכל דור תמיד אמר על הדור הקודם את הדבר הזה.
מרגישים חושך כזה.
אבל זהו, אבל אני חשבתי על זה לפני כמה, ואמרתי, וואי, העולם משתגע, כאילו, האנושות, כאילו, כל גם, כאילו, האינטרנט, ותגובות, ומלחמות, ודברים, ואני אומרת, היה מלחמת העולם השנייה, היה דברים מטורפים, כאילו, עדיין קורים דברים מטורפים בעולם, ואני חושבת שכל דור, תשמעי, מה שאנחנו עוברים הוא לא בפרופורציה, כאילו, זה לא נורמלי, זה לא אמור להיות, אבל אם אנחנו מדברים ספציפית על הדור, וכאילו, אני פשוט חושבת שכל דור תמיד אומר, איזה טוב היה פעם, איך פעם לא היה ככה, ואני רואה ילדים מדהימים בכל מקום שאני הולכת, ואין מה לעשות, הכל היום ברשת, אז אתה יכול לראות הכל, אז הכל מאוד מול העיניים שלך, אז כל דבר שהוא רע, הוא יותר מודגש, הוא יותר חשוף, הוא יותר פתוח.
אבל בסוף אנחנו עם חזק.
כן, כן, לגמרי.
זה גם לא רק עם, זה גם נראה לי את זה, את אנשים. ברגע שקורה משהו קיצוני, יש איזשהו, הגוף מגיב, גם אם אתה רוצה או לא רוצה, הוא
נדרך.
כן, כן. ואין כבר מה לעשות עם זה, זה
איפה אתם הייתם בשבעה באוקטובר?
אני גרה בנתניה, אז לא היה אזעקות ולא היה שום דבר, והיינו כן. כאילו, לא יודעת, לא מנותקים, לא ידענו שיש משהו. ואז אמא שלו התקשרה ואמרה לנו, אתה יודע, חשבנו אזעקות, כן. כאילו, כמו כולם נראה לי.
פותחים טלוויזיה פתאום וכאילו היינו די בשוק, כאילו זה היה
פתאום לאט לאט, סרטונים וטלגרם, ואתה רואה דברים שהם
קשים.
כאילו היום אנחנו כבר חיים את המציאות הזאת, אז אנחנו כבר יודעים שזה קרה וכאילו זה עזוב להגיד רגילים אליה, אבל באותו בוקר זה היה משהו שלא ראינו בחיים דבר כזה. תמונות של חטיפות, נראה לי העולם גם לא ראה דבר כזה. סרטונים של חטיפות ושל דברים ש
אי אפשר להבין.
אתה לא מאמין שמה שאתה רואה עכשיו זה אמיתי. אני זוכרת את הסרטון הראשון של הטנדר עם המחבלים שהיה נראה לי בסדרות, ואמרתי, מה? כאילו,
קורה פה.
הצלחתם לשמוע מוזיקה? זאת אומרת, הצלחתם למצוא במוזיקה נחמה בימים הראשונים?
לא.
או שדווקא...
תקופה מאוד ארוכה, כלום.
לא, בימים
כלום.
הראשונים לא. כי מה היא עשתה לכם, כאילו, במקום להקל?
לא, זה לא היה בא, היינו גם דבוקים, כאילו, אתה דבוק הזה, היינו דבוקים לטלגרם, ובימים הראשונים, כאילו, גם בחודש הראשון כזה אספנו כסף, אז כאילו היינו עסוקים בזה.
כן, היינו עסוקים בעשייה, ואם
כאילו,
לא בעשייה...
עושים תרומות, והלכנו וקנינו וזה, אז באמת...
ולא במוזיקה, כי זה היה קשה מדי.
לא, תקופה, אני חודשיים, באמת לא יכלתי באמת לגעת במוזיקה, לא לשמוע, לא... באמת, וואו, זה...
אבל מאוחר יותר, אתה כן מגייס כוחות ומוציא שיר לזכרו של חייל שנפל.
נכון.
תספר לנו על השיר.
האמת שזה כאילו... לפני גם שיצא, אז כזה גם הרבה אומנים הוציאו וכתבו שירים על התקופה, וגם לי הציעו, וגם לי קשר כזה, עברה לי מחשבה, אני צריך כאילו לספר מה אני מרגיש בתקופה הזאת, וכאילו כזה הרגיש לי שזה להוציא בתקופה הזאת, בתקופה הקרובה הזאת, זה כזה, בהרגשה הפנימית שלי, שזה מין כזה ניצול של המצב. אמרתי, טוב, אני לא מוציא, אין סיכוי בחיים, ואז ענבל... איזו תקופה אחרי זה אומרת לי, טוב, יש יום הולדת לילדה שהיא אחות של חייל שנהרג בשביעי בשם ראם. וזה היה באמת איזו הקלטה ממש מפורסמת שהוא התקשר בשביעי באוקטובר לאימא שלו, ואת השיחה האחרונה, והוא מספר לה מה קורה.
נראה לי כולם נחשפו להקלטה הזאת.
כן, כולם נחשפו להקלטה הזו. והלכנו ליום הולדת, והמשפחה כזה ראתה וזיהתה אותי. ביקשה שיכתוב שיר לזכרו. ואז כזה, זה הרגיש כזה משמיים, שכאילו אני ממש לא רציתי, וזה כאילו, וזה...
הגיע אליו כזה.
זה הגיע, זה...
בדלת האחורית.
כן. והמשפחה מדהימה, וסיפור גבורה מטורף. הם היו הקו הראשון להילחם עם המחבלים, והם נפטו חזרה לבסיס, הוא עזר לחמשת את כולם. ובסוף הוא נהרג בעצמם.
גם ברגע האחרון החליף מישהו, גם זה היה...
הוא, כן, הוא גם לא היה אמור לצאת. הוא החליף פשוט מישהו שהוא ראה שכזה מתמהמה, ונהרג מירי בעצמם, וזה...
כל כך הרבה גיבורים בתקופה הזאת, וכל אחד מהם, אתה יודע, זה הנצחה. זאת אומרת, אתה בעצם עוזר לבקשת המשפחה להנציח אותו בשיר. איך אתם מרגישים עכשיו אנחנו ככה על סף גם יום הזיכרון וגם יום העצמאות? מהם התחושות?
אני חושבת שכשאתה לא חווית את האובדן הזה, קשה לבוא ולהגיד אם צריך יום העצמאות, לא צריך יום העצמאות, כי אני חושבת שאף אחד מאיתנו לא יכול להבין את הכאב הזה של יום אחד שכל זה רק השכול, ושנייה אחרי כולם פתאום שמחים. כאילו, אנחנו יכולים לעשות את הטוויסט הזה, והם לא, אז אני לא יודעת, אני לא יודעת גם, כאילו, אני חושבת שגם בטח לכל משפחה יש דעה אחרת לגבי זה, ולא כולם מרגישים אותו דבר. אני חושבת שיום העצמאות הזה אולי צריך להיות...
בסימן אחר? משהו קצת שונה מדי אף
כלל? אולי בסימן אחר, אולי עם הקדשה מסוימת, אולי ההופעות יהיו כאילו באמת עם איזה, כל הופעה תהיה עם איזה, להקדיש שיר שהוא מוקדש לנופל, אני לא יודעת, זו שאלה גדולה מדי, אבל אני באמת חושבת שעם הצער ועם הכאב, בסוף אנחנו רוצים לשמוח, וזה גם חשוב.
אני מרגיש, נראה לי שזה... שבייחוד בשנה הזאת, באמת המעבר הוא קצת חד מדי. אבל אני לא יודע, זה באמת... אין
אתם
תשובה.
מרגישים שהעם רוצה לשמוח? זאת, הוא כן. רוצה לרקוד ולהתפרק?
לא, לא חושב שהוא רוצה, אני חושב להגיד. שהוא צריך. צריך. הוא כאילו מחפש את ה...
אני חושבת שאנשים רוצים את ה... את גם רואה את זה בשירים, את רואה את זה, אם אנחנו מדברים על רשתות, אז בטיקטוק, השירים שיש, ואנשים עושים סרטונים עם שירים קצביים, ורוצים כאילו...
רוצים להתפרק קצת, כן.
כן, רוצים את לשכוח הזה לרגע, את המצב שאנחנו נמצאים בו, כי זה קשה אפילו נפשית לאנשים, אני חושבת שאת ההשלכות של התקופה הזאת, אנחנו נראה לו עוד הרבה זמן על אנשים עם פוסט-טראומה, ואת יודעת, יש עדיין אנשים שהם מפונים,
כן.
אז... באיזשהו מקום אנשים צריכים את לצאת, את הליהנות, את להתפרק. גם אנשים עדיין יוצאים למסיבות וחוגגים ואנשים מתחתנים ו...
יש גם משהו של לחיות את החיים, זאת אומרת למצות וליהנות, ובאמת אולי דווקא בגלל שמרגישים כמה הרגע הוא קצר וחולף, אז צריך דווקא ליהנות עוד
לגמרי,
יותר.
לגמרי, החיים כל כך זה נתן לי לפחות פרופורציה של אין לך מושג מה יהיה מחר, כאילו אין לדעת, זה שאנחנו פה היום חיים יושבים מדברים בפודקאסט, זה לא מובן מאליו, זה לא מובן מאליו, צריך להגיד תודה על כל רגע כזה, וצריך גם לשמוח, אין מה לעשות.
אלי, בעבר דיברת באמת על חרדות וההתמודדות איתן, זה משהו שאתה ככה יכול לראות עכשיו בחברה, איך אנחנו כחברה, אם בן מדברת על טראומות, איך אנחנו מתמודדים עם כל הכאב הזה והפחד?
אני חושב שבאמת מה שענבל אמרה שזה נכון, שאני חושב שאנחנו נראה באמת את זה עוד כמה שנים קדימה. סתם כאילו דוגמה אחרת, שכאילו נגיד יש את כל ילדי הקורונה, שזה אחיינים שלי שהם נולדו ממש בתקופת הקורונה, וזו סיטואציה אחרת, כן? אבל הם לא יצא להם להיות עם ילדים אחרים בתקופה הזאת. אנחנו רואים עכשיו כאילו כשהם גדלים, פתאום הוא בן 5, ואז כשהוא כן נכנס לגן, אז פתאום יש קשיים יותר. אז באמת אני חושב שגם זה, כל הסיטואציה והתמונות שראינו וסרטונים, וגם הילדים שכאילו כביכול לא נחשפו לעניין ולסיטואציה.
מרגישים את זה בבית.
כן, זה אי אפשר להסתיר משהו מילד, והכל מורגש והכל עובר. אז כן, אבל אני חושב שגם אין מה לעשות כל כך. אנחנו נולדנו בארץ הזו. זה המצב שלנו. יש הרבה פלוסים בלחיות פה, ויש את המינוסים.
התמודדות.
יש, כן.
מה באופן אישי עזר לך, בתקופה שאתה התמודדת עם חרדות, מה עזר לך לצאת מהמקומות האלו?
וואו. קודם כל מוזיקה. מוזיקה עוזרת. לי באמת, אני הלכתי ל... קודם כל אני עדיין מתמודד. כולם מתמודדים, לא את כולם, אבל הרבה מתמודדים עם בעיות חרדה ו... וכל מיני בעיות נפשיות. אני התחלתי טיפול כדורי, וכן התייעצתי כאילו גם עם פסיכולוג והכל, ואני, לי מאוד עזר התקופה, כאילו, הכדורים לתקופה מסוימת, אחר כך הפסקתי, וכרגע אני כבר יותר חי עם החרדות, וזה פחות משפיע עליי כמו שזה השפיע עליי בעבר.
התקופה הזאת קשה במיוחד?
לא, עכשיו בתקופה הזאת אני דווקא די כאילו מצליח להסתדר עם החרדות. זה היה פעם משפיע עליי ממש פיזי, והיום פחות, זה נפשי כאילו, אבל...
אז תומר, משהו מאוד חשוב, קודם כל לדעת לבקש עזרה וללכת לטיפול ולא להתבייש בזה.
הכי חשוב, הכי חשוב. אני חושב שככל גם שאנשים מדברים, זה נגיד משהו שלי עזר גם, ששמעתי יום אחד את אסי עזר מספר על החרדות, ואז אמרתי, וואו, איזה מגניב כאילו שיש איזה מישהו שהוא מוכר, ובא ומראה את הפגיעות הזאת ומספר, וכאילו זה כיף כזה, אתה מרגיש שיש עוד, קודם כל יש עוד אנשים שחווים את מה שאתה חווה. ושגם מדברים על זה פתיחות ואומרים שאפשר לטפל, אפשר כאילו...
יש אור בקצה המנהרה,
כן,
יש מה לעשות עם זה.
כן, וגם בסוף אנחנו כאילו, כאילו מגיע לנו להיות שמחים. וצריך לעשות מה שצריך לעשות.
כדי לקבל עזרה.
כן, בשביל להרגיש יותר טוב. אם זה היה עכשיו כאב ראש, אני לא פשוט כדור. אז
נכון,
גם זה צריך לעשות.
לחשוף את הפגיעות. המלחמה חיזקה את הקשר שלכם למדינה? אתם מרגישים יותר ישראלים עכשיו?
חד משמעית. אני יכולה להגיד על עצמי ש... דווקא בזמן הזה פתאום נהיה לי סוג של גאווה כזאת, ודווקא מקום של כמה אני כן אוהבת את המקום הזה, וכמה כן... אני לא רוצה שיקרה למדינה שלנו כלום. כאילו, אני רוצה שיהיה פה טוב, ואני גאה להיות מפה. וצורך, אני גם יכולה להגיד שגם עכשיו וגם במלחמה, במבצע הקודם שהיה, היה בי צורך גם פתאום לעשות סרטוני הסברה, וכאילו זה כמו ש... לא יודעת, מתנהגים לא יפה למישהו שאתה אוהב, אז אתה כאילו רוצה להגן עליו כזה, אז פתאום נהיה לי את זה, כאילו ממש רצון כזה, למה חושבים את זה עלינו? זה...
אתם
אז,
טועים.
כן, אז ממש, כאילו ביזי התעורר ממש במלחמה, וזה גם קרה לי... במבצע הקודם.
אתם יכולים לחשוב על עצמכם גרים במקום אחר? זאת אומרת, אולי לפתח קריירות מעבר לים?
אני, אז האמת, זה כאילו באמת מתחבר ממש לסיטואציה שהייתי בה, זה שלפני המלחמה הופעתי בחול הרבה, גם המחשבה הייתה שאני אעשה רק מוזיקה באנגלית, הפסקתי לעשות מוזיקה בעברית, ממש במשך שנה עבדתי רק על אנגלית, הופעתי עניינים, אספתי מוזיקה, ופתאום קרה את השביעי. ואז גם בא סיפורי מלחמות, השיר שכתבתי על זכרו של ראם. וכזה, אתה נשאב כזה למדינה. ובכללי אני באמת לא חושב שאני אולי ארצה לפתח קריירה בחול, זה כן עדיין החלום, אבל אני לא חושב שאני ארצה לחיות בשום מקום אחר.
נולדת וגדלת בנתניה, שירתת בלהקת חיל האוויר. איך היה שם?
וואו, היה מושלם. היה לי שירות, באמת. נהניתי מכל רגע, לפעמים יש רגעים אפילו אלי רואה אותי, מסתכלת בטלפון כזה על סרטונים, על ההגעה הצבאית וזה. היה לי כל כך כיף.
מתגעגעת קצת לתקופה היא?
יש משהו, כן, אני מתגעגעת כאילו להופיע בלהקה כזה, ויש כזה סוג של אחווה כזה. לא אכלתי להיות במקום שהיה יותר מתאים לי, אני נהניתי כל כך.
הצבא עשה לך טוב, אפשר לומר.
כן, גם צברתי ניסיון כזה, פתאום הבנתי מה זה להופיע עם להקה, עם נגנים, אז כאילו פתאום עכשיו שאני הופעתי עם נגנים, עם השירים שלי, זה מאוד עזר לי.
אז צברת ניסיון, צברת כלים וידע, ואז את מנסה דרכך לראשונה בריאליטי, איך היה שם?
פחות מושלם.
סתם עוד מושלם. איזה עדינות.
כן, כי האמת אני הגעתי לריאליטי כזה בדרך לא דרך. אני בכלל לא רציתי ללכת לריאליטי. אני ניסיתי ריאליטי גם בגיל 16, כמעט לא יודעים את זה. אבל הייתי גם באקס פקטור לפני זה. וידעתי, ממש ידעתי שזה לא בשבילי. שזה הלחץ הזה לא בשבילי. שאני לא מתאים לי הפורמט בשום צורה.
אלי מתחיל לזוז. גם הוא בריאליטי דווקא גמרים, דברי איתו על גמרים.
אני חושבת דווקא שהוא כן מזדהה איתי. במקום הזה פשוט
של הלחץ?
הוא איכשהו מצליח. יש אנשים שהלחץ כאילו מביא להם, עושה להם טוב גם מבחינת הפרפורמנס, ויש אנשים שהלחץ לא עושה להם טוב, אז אני מאלה שזה לא עושה להם טוב, אני לא רוצה להרגיש בתחרות במוזיקה שלי, וגם באותה תקופה בכלל, גם לא ידעתי עדיין מי אני כאומן, מה אני רוצה לעשות.
מתחרטת שניסית?
לא מתחרטת על כלום, שהכל קורה מסיבה, כאילו הכל קורה כמו שהוא צריך לקרות, ויש דבר, כל דבר קורה מסיבה, וזה כנראה הייתי צריכה לעבור את הדרך הזאת. אבל כן, זה לא היה מתאים לי, ואני ידעתי את זה, כאילו ההפקה נורא נורא רצתה שאני אבוא, והתקשרו אליי מלא, כאילו אז הייתי מופיעה בחיילים מצייצים, וכאילו היה לי כזה יחסית עוקבים, אז מאוד מאוד כזה...
לחצו עליך כל... זאת, הרגשת לחץ?
תשמעי, כאילו זה לא ששמים לך אקדח לרקה, אבל כאילו... במשך איזה שלושה חודשים, כל שבוע התקשר אליי מלהק אחר.
חיזמו אחרייך.
כן, ואמרו לי כזה, בואי, מקסימום רק תראי את המלהקים של קשת, וזה, מה אכפת לך? ואת יודעת, אמרתי, יאללה, אני רוצה להצליח בסוף, אני רוצה שירו אותי, אני רוצה... אז באתי, וכל שלב ככה אמרתי, אני אפרוש בשלב הבא. אני אפרוש בשלב, רק שידעו מי אני וזה וזה, ואיכשהו הגעתי ליום של האודישן, ואני אומרת, מה אני עושה פה? איך הגעתי עד לכאן? אז גם בבחירת שיר, את יודעת, את בוחרת שיר כאילו עם ההפקה, ובאתי עם משהו שחשבתי שאני רוצה, ואמרו לי, תקשיבי, זה פחות מתאים לך, בואי תשים משהו אחר. וזרמתי איתם, כי זה הרגיש לי כאילו שהם צודקים, ושהם, את יודעת, ובסוף כאילו, זה לא היה טוב. והיום אני מסתכלת על האודישן בדיעבד, ואני יודעת שבאמת לא היה טוב.
זה המחיר של להיות ירוקה בתעשייה? זאת אומרת שאת עוד לא יודעת, את עוד לא מבינה.
תשמעי, אני חושבת שיש אנשים שהם מתחילים בגיל מאוד מאוד צעיר, ולאו דווקא יודעים מי הם. ויש להם אנשים שמכווינים אותם מאוד נכון. אין אמת אחת, אבל אני יודעת שבשבילי, במיוחד להיכנס לריאליטי, זה כנראה לא התאים.
אבל את הכל לבד, זאת אומרת, אין את האנשים האלה, בטח לא בשלב המוקדם הזה, הכל את עושה בעשר אצבעות.
נכון, לא היה לי איזשהו ליווי או משהו כזה. זהו, כן, זה יצא... כאילו, אני לא זייפתי שם או משהו, פשוט הייתי כאילו... לא the best.
אוקיי, אחר כך את החזרת להם. אנחנו תכף נדבר על הפריצה הגדולה, אבל בואו נדבר על אלי וריאליטי, או בואו נדבר על גמרים. מגמר לגמר, איך החוויה שלך בריאליטי טלוויזיונית? היית בשתיים?
כן, האמת שכאילו החוויה הראשונה היא גם כזה הייתה לא מתוכננת. לא חשבתי בכלל שאני כזה... הייתי מופיע בתיכון, בטקסים, והכל תמיד היו אומרים לי, וואו, אתה זמר, אין דברים כאלו. אבל אמרתי, טוב, בסדר.
יאללה, אתה זמר אין דברים כאלה.
לא, אבל כאילו הייתי... אבל אני אומר, כאילו, זה היה מורים כזה בגיל 17, ואני אומר, סבבה. כאילו, אנשים אמרו שאני שר יפה, כאילו, זה לא אומר כלום. אז מה, זה אומרים לעוד אנשים שהם שרים יפה. ואז כזה... היה את הבמאי של הטקס סיום שלנו, אמר, יאללה, אני מכיר כאילו מישהו מ-The Voice. בוא, אני... יאללה, לך. ובאמת הלכתי, ו...
צעיר מאוד.
צעיר מאוד, איכשהו זה התגלגל. שם גם באמת היה לי את ה... פעם הראשונה שהתקפי חרדה הגיעו בעוצמה גדולה, וזה פתח לי באמת איזשהו, פתח איזה צוהר כזה, שמאז באמת אני חווה התקפי חרדה בעוצמה גדולה ובתדירות גדולה.
אתה חושב שזה בגלל המעמד בין 17 פריים טיים מול כל המדינה? זה קשור?
כן, אני חושב שזה גם לא רק זה, אני חושב שזה גם כזה, קודם כל האישיות שלי, שמצד אחד אני מאוד מאוד רגיש, ומצד שני גם מאוד כזה, אני רציתי שהכל יישמע ממש, כאילו אם זה היה מזייף לי קצת, אז הייתי יכול אפילו, אני זוכר כאילו שהייתי שר בלייב, ואני שר בלייב, מצלמים אותי, כאילו, ונגיד אני עושה איזה זיוף קטן, ואז אני עושה כאילו פרצוף, כאילו פרצוף כזה שאנו, כאילו מתבאס על עצמי.
לא מרוצה.
לייבים, שידורים חיים, ממש כל פעמיים בשבוע או פעם בשבוע עם לשיר שירים חדשים ו...
המון לחץ,
המון
ציפיות.
המון לחץ, המון ציפיות מעצמך.
ואתה מגיע לגמר.
ואני מגיע לגמר, כן, 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 מזל, אני אגיד לך, קודם כל אני שר יפה, אז זה עזר לי קצת. וגם וגם כזה היה לי באמת הכוונה שם באותה תקופה, אביב גפן שהיה המנטור שלי שם, וגם עזר לי בבחירת שירים, ואני מרגיש שזה מאוד מיקד אותי וביגר אותי העבודה איתו באותה תקופה.
ובהמשך אתה מחליט ללכת לעוד ריאליטי. הפעם עם הפנים לאירוויזיון.
הפעם החלטתי, כן, באקס פקטור החלטתי, אחרי תקופה שבאמת זנחתי קצת המוזיקה שלי, כתבתי לאומנים אחרים.
אומנים שאיש לא שמע עליהם, כמו אנה זק ואחרים, באמת אנשים, דנינו, כן, לירן דנינו, כן. אנונימים לחלוטין.
נכון, ויצאו המון המון דברים יפים, אבל כזה זהו, הבנתי שדי, אני רוצה לעשות בעצמי ולחזור, והפעם אמרתי טוב, אני כבר מגיע למקום שאני יודע כבר איך הוא פועל, איך הוא עובד, אני יודע למה אני מצפה, וגם יש כאילו בסוף אירוויזיון. בהתחלה גם אמרו שיהיה את סיימון קאוול, שבשביל זה בתכלס הלכתי, בעיקר בשביל זה...
בגללו?
נכון, זה לא קרה בסוף.
לא הלכתי בשביל אירוויזיון. כן, אבל אירוויזיון כאילו זה גם תחלופה נהדרת.
אוקיי, אתה מתחרט שלא היית שם, סודקי?
כן, בטח. אני חושב שזה, כן, שזה במה מדהימה.
כל כך קרוב, כל כך קרוב.
כן, נכון. אבל בסדר, כאילו... אתה לא מגיע מפה, אז אתה תגיע מפה, ו...
אתם עוד תגיעו ביחד לאירוויזיון, אנחנו יודעים את זה.
ביחד לאירוויזיון?
אני אין לי חלומות על אירוויזיון.
אין?
לא.
האמת שהשנה הולך להיות אולי קשה במיוחד לעדן.
מפחיד גם, כן,
מפחיד.
השנה לא הייתם רוצים לייצג את ישראל שם, אולי עדיף. השנה נדלג.
אתה היית
רוצה. אני חושב שקודם כל זה המון אחריות טובה גם, שזה השנה בייחוד לייצג זה מדהים.
עם בעל רז, ב-2022 את מוציאה שירים ומתפוצצת בגדול. מתי הרגע שאת מבינה שאת הצלחת?
נראה לי עם שלוותה. כאילו, גם הייתי, זה מצחיק, לפעמים אני מסתכלת על דברים אחורה, וזה כולה שנתיים אחורה, אבל אני מרגישה את אותו דבר כמו שהייתי ילדה, ונגיד לא הפחיד אותי עגלים בים, ולא הפחיד אותי לעלות על מתקנים בלונה פארק, והיום כן, אז אני מרגישה ככה. כאילו, הייתה לי תמימות כזאת, ובאמת אמונה פנימית, משהו מטורף, אני הוצאתי את השיר וידעתי, זה יצליח. לא היה לי ספק.
שאת הולכת להתפוצץ?
כן, גם כאילו, אני אומרת, היום אני אומרת, אתה כל כך, זה כל כך לא, כאילו, אין לדעת מה יהיה עם שירים, אבל אני ידעתי, לא יודעת, הייתה לי בפנים תחושה על השיר הזה, ואמרתי, לא משנה מה, אני אגרום לדבר הזה להצליח, והוצאתי את זה, וזה הצליח.
אבל בעצם זה בא אחרי עבודה מאוד מאוד קשה ומאומצת שלך ברשתות החברתיות.
נכון. כאילו, הכנתי את הקרקע, אני נכנסתי לטיקטוק, ידעתי שיום אחד אני רוצה להוציא שירים. ואני רוצה שיהיה קהל שם, שישמע, ושאני אוכל בעצם להוביל אותו למוזיקה שלי. והיה לי ממש פלן כזה, תוכנית מוכנה.
שעבדה.
שעבדה, וגם כל כך האמנתי בה, אני חושבת שזה היה אפילו סוג של זימון כזה. כל כך האמנתי בה, ואז פתאום שלוות היצא, והתגובות היו מטורפות. והשיר הגיע לכל כך הרבה הישגים כזה, ששיר ראשון בדרך כלל זה לא מגיע אליו.
אבל אז רוצים שתייצרי עוד כאלה, עוד להיטים שהתפוצצו בצורה כזאת בכל הרשתות החברתיות, מה זה עושה לך?
היה לי משבר, באמת, ממש. אני בן אדם שאין לי, אין לי דיכאונות כל כך או דברים כאלה, ושם היה לי משבר, כי הוצאתי את השיר, הוצאתי את שלוותה, וכולם בתעשייה אומרים לך, שיר שני, אחרי ששיר ראשון מצליח, זה תמיד בעשה, זה תמיד לא קורה, וזה היה המבחן שלך, וזה כל כך נכנס לי לראש. כשהוצאתי את ננה בננה, וכל כך האמנתי בננה בננה כשכתבנו אותו באולפן, וכשצילמנו את הקליפ והכל, ביום שהוצאתי אותו, בום, הכל נחת עליי, כל מה שאמרו לי, לא הצלחתי להאמין בשיר, אמרתי, ישמעו את זה, לא יאהבו את זה, יואו, יחשבו עליי ככה, יחשבו עליי ככה, והכל קורה, ואני לא ראיתי את זה, לא ראיתי, לא משנה מה קרה עם השיר, לא ראיתי שהוא הצליח, מבחינתי זה היה כישלון, אני הייתי ממש במראה שחורה, והייתי ממש בשבועות, שכביכול כאילו אני עושה כל כרגיל, ומעלה תוכן, ומופיעה, וזה וזה, אבל בפנים היה לי ממש ממש רע, והסביבה כאילו הקרובה שלי יודעת את זה, גם אלי, ולא הצלחתי לצאת מזה, לא משנה מה.
כי לא ראיתי את המציאות.
לא ראיתי את המציאות, באמת ראיתי, מבחינתי השיר לא מצליח, לא משנה מה קורה. רק אחרי זה, כמה חודשים,
הצלחת להבין.
פתאום קלטתי, וואו, זה יותר הצליח משלוותה. השיר הזה יותר הצליח, כאילו. אם את מסתכלת על זה בהשוואה לאחרים, אני לא הייתי במקום כזה נמוך, אבל בהשוואה לעצמי, אני לא בן אדם שרגיל לזה, אני בן אדם שבדרך כלל כאילו מאוזן, וגם אם יש לי, תדעת, יום פחות טוב או שבוע פחות טוב, אז זה עובר.
את יודעת להרים את עצמך?
אני יודעת מאוד להרים את עצמי, ובאותה תקופה זה היה משהו כמו חודש שלא הצלחתי, הרמתי את עצמי לעשות דברים, עשיתי דברים, אבל בסוף היום לא הייתי, לא נהניתי מכלום, כאילו גם ההצלחה של השיר, כששיר קורה זה אמור להיות לך תחושה מדהימה כמו שהרגשתי, נגיד בשלוותה כל כך נהניתי מזה וכל כך הרגשתי שאיזה כיף, אני משיגה ואני מצליחה ואני סוף סוף שם, ודווקא עם ננה בננה שהוא אפילו יותר הצליח, אז כביכול הייתי אמורה עוד יותר ליהנות מזה וכאילו לקטוף את הפירות האלה וזה, לא הצלחתי ליהנות בכלל, אז למה אני עושה את זה? למה אני בתחום? למה אני עושה כביכול את מה שאני אוהבת אם בסוף אני לא נהנית? אז כן, אז זה ממש שם אותי בפרופורציות, וכשיצאתי מהדבר הזה, זה היה בום. יצאתי מזה בבום, וקלטתי והבנתי, וככה...
מה עזר לך לצאת לדרך? להרים את עצמך?
הייתה לי שיחה ככה, כזה עם הפסיכולוגית שלי, סתם, היא לא הפסיכולוגית שלי, המורה שלי לפיתוח קול, שהיא חצי גם פסיכולוגית שלי, ודיברתי איתה, והיא כזה אמרה לי, תגיד, היא מאוד גם רוחנית כזאת וזה, ותמיד יש לנו שיחות כזה על רוחניות, ודמי, אמא לי, תגיד, את עושה תודות, את מודה על מה שיש לך בחיים, כאילו, את קמה בבוקר ואת אומרת תודה, ופתאום קלטתי שלא, שכאילו התחלתי לקחת כמובן מאליו באיזשהו מקום דברים שקורים לי, והייתי בן אדם שכל הזמן אומר תודה, ביום יום שלי, על הדברים הכי קטנים, ולא אמרתי תודה, ואז פשוט יצאתי מהשיעור, עשיתי תודות, עשיתי את זה יום אחרי, ועבר לי. כאילו, הכי פשוט, באמת, זה נשמע הזוי.
טיפ שכדאי לאמץ לעשות תודות. אלי, אתה עושה תודות? הוקרת תודה?
אני לא עושה הרבה.
אז צריך להתחיל.
גם שעשיתי, זה לא...
לא בתפס.
כן, היה לי לכל אחד עוזר משהו.
לא, זה צריך משהו יותר גדול מתודה.
אוקיי.
תודה רבה אולי.
תודה רבה. תודה לאינבל.
תודה רבה.
אז אני רוצה לשאול, יש לך, אתה יושב פה ליד אושיית רשתות חברתיות, איך זה בא לידי ביטוי בזוגיות שלכם? זאת אומרת, זה משהו, את מלמדת אותו, אתה רוצה ללמוד, זה משהו שהוא נוכח בחיים שלכם?
אני מרגיש שזה כזה נע בין ממש אל תתקרבי אליי עם הטיקטוק, לממש אני חייב אותך בטיקטוק. אבל...
איזה חיוך, חיוך שכולו סוד, כן. תספרי לנו את האמת עכשיו, אינבל, בבקשה.
זה בערך האמת. כי
זאת בערך האמת, זה משפט מאוד טוב.
כן, כי אלי בן אדם שהוא פחות אוהב את להצטלם, וגם כאילו טיק טוק אתה צריך להתעסק בזה, אתה צריך כאילו ליצור, לערוך, לחשוב, קריאייטיב, כאילו זה נראה פשוט, אבל זה לא פשוט בכלל.
את אוהבת את זה באמת?
אני נהנית מזה, אבל אין מה לעשות, כל דבר שהופך לעבודה בסוף יש בו...
לא, אבל את כן אוהבת את זה, כאילו נגיד היה...
כשאני עושה סרטון ומצליח לי ואני עושה אותו יפה והוא נראה טוב, אז כאילו אני נהנית.
לא, אבל גם לא להעלות את הסרטון, נגיד שהיה איזה טיסה אחת שטסנו לאיזה חופשה, וכאילו כזה היא לא צילמה דברים לעצמה.
נכון, היה חסר לי.
והיה חסר לי, היא אמרה לי חסר לי.
כי את רגילה. כי זה חלק מהחיים.
נראה לי שאוהבת גם.
אני אגיד לך מה, אני הכי אוהבת יותר מלהצטלם אני בעצמי, ועכשיו כאילו את יודעת לעשות תוכן שהוא... אני אוהבת מאוד לצלם, אני כאילו... יש מלא קריירות שהייתי רוצה לפתח, אם היה לי עוד מלא חיים,
מלא נשמות
כזה. כאילו, אני כל הזמן חושבת על זה שאיזה מבאס שאין לי עוד חיים. כאילו, למה לא יכולה לחיות?
תעשי איילין ברז ותשכפי.
אבל אני לא אכבד. אז אני אוהבת מאוד לצלם, נגיד, כשאנחנו בחול ויש נופים. אני ממש אוהבת, כאילו, אני מרגישה שאני חייבת לצלם את הרגע. כאילו, אם לא צילמתי את זה, אז אני מתבאסת בתוכי. ואז נגיד, אני עורכת מזה אחרי זה סרטון, אז זה עושה לי כזה אושר בלב כזה.
אז אלי צודק. אז אלי אומר, את פשוט אוהבת ונהנית מזה.
זה גם תלוי איזה תוכן. אבל כן, כשאני אומרת שזה הופך לעבודה, אז גם יש דברים שאת כאילו חייבת סוג של לעשות, אז לפעמים זה פחות כיף, אבל בגדול כן, אני אוהבת.
בגדול את נהנית. אז אני חייבת לשאול אותך, באמת, בתשובה כנה, מעצבן אותך הרשתות מהבחינה של חייבים לעשות את זה כי לצבור קהל, עוקבים, וזה פוגע באומנות?
קודם כל, גם אני מרגיש, אוקיי? זה לא, זה הרגשה פנימית שלי. אני מרגיש שכן, כי כאילו היום כזה, הדרך להצליח אחת מהדרכים, אבל העיקרית נגיד זה באמת רשתות חברתיות. ולפעמים כאילו אם זה לא קומוניקטיבי מבחינת השיר שהוא שמח יותר מדי או אפשר לעשות עליו טרנד, ריקוד או איזה משהו, אז יותר קשה להניע איזשהו שיר.
זאת אומרת, כאילו שהוא עצוב מדי.
כן, אני אגיד עכשיו אני מוציא שיר עצוב. אני כאילו הבנתי כזה גם בעצמי שכאילו אני עושה מה שאני אוהב. זהו, כאילו אם זה ייקח יותר זמן, שזה ייקח יותר זמן, ואני עושה מוזיקה בשבילי ובשביל קהל שכאילו שהוא כמוני, שמו שאני רוצה.
שואבת מה שהוא
אוהב. כן.
ואת לא מנסה לשכנע אותו? בוא אלינו לארץ הרשתות החברתיות.
לא, אני גם עושה ואני עושה ואני כאילו כן...
מישהו טוב בזה.
זהו, אני ממש טוב בזה.
הוא מצחיק ויש לו טיק טוק מצחיק.
כן, אני סבבה ואני אוהב וכאילו...
כשאתה נותן מעצמך אלי, אז הם באים. זה דווקא מחזק את הדרך של ענבל.
לא. טיקטוק זה מדהים. קודם כל, זה אפליקציה גאונית. אני כאילו, בתור צופה, הכי כיף בעולם. כיף לי כאילו זה. בתור יוצר זה יותר...
יותר קשה.
כן.
אבל יש לך ממי ללמוד. את בקשר עם העוקבים שלך? איך היחסים?
וואי, אני כל הזמן מסתכלת תגובות, בודקת, עושה לייבים. כן, תמיד אני איכשהו בתקשורת איתם, כאילו, אני תמיד מגיבה על תגובות וכאלה.
הזוגיות שלכם היא מאוד מתוקשרת, אתם שם, יודעים הרבה מאוד עליכם, מה לא יודעים עליכם?
וואו, מה לא?
נראה לי, לא יודע, לא יודע.
פעם ראשונה שהם שותקים, זה מעניין.
לא יודעים על... לא, כאילו, אני לא חושב שיש איזה משהו, אין לנו סודות.
יש דברים שלא יודעים, אבל גם לא צריכים לדעת.
יש דברים שאתם לא משתפים?
לא, אם אנחנו מתווכחים, אז אנחנו לא נשתף על הוויכוח.
כן, לא
נעלה ריב
שלנו או משהו כזה.
אבל נראה לי דברים כזה של... של כמו אנשים
רגילים. למרות שגם, הנה, נגיד, היה לנו שבוע שיותר רבנו וזה, אז כאילו, תכף סיפרתי, כאילו, עכשיו נגיד...
בסדר, לא, בסוף אנחנו מספרים.
כמו הוצאה של הסינגל, אז שאלו אותי, כאילו, לא היה לכם חילוקי דעות? אז אמרתי, כן, היה. כאילו, זאת האמת, היה.
לא, בסדר, יש פעמים שאתה משתף, גם עכשיו אנחנו משתפים על זה שיש ויכוחים. אבל יש כאילו דברים שאתה...
כן, לא ברגע האמת. אוקיי. אנחנו לא נעלה ללייב וכאילו באמצע ריב או כאלה. מה אבל לא יודעים עלינו? וואי, שאלה טובה. לא יודעת, לא יודעים עלינו שאנחנו באופי זקנים.
אתם זקנים?
אני זקן, אני זקן.
בן כמה אתה?
הוא גם מושך אותי.
דרך 63 כזה.
63, מה? רוצה לשבת בבית מול הטלוויזיה?
לשבת בבית.
אני אוהב לשבת. כן, הכל כזה בצ'יל, בכיף. בואי נראה טלוויזיה.
לא להתחבר לציוויליזציה.
כן? להתבודד?
כן, אני מעדיף יותר. סתם, זה אופי כזה.
גם אם נגיד הולכים לאכול במסעדה, הוא תמיד יעדיף שניקח טייקאווי ונאכל את זה בבית.
למה?
אני לא אוהב לאכול כאילו ליד אנשים, זה א', וגם יותר כיף, כאילו הכי כיף בבית.
אז אני תכף אשאל אתכם מתי, עם הפרישה שלו, אתם עוברים לגור ביחד, מה קורה עם זה? זה מתבשל?
זה מתבשל.
זה מתבשל, כן.
נתניה או פחות?
היא רוצה נתניה.
אני מאוד רוצה נתניה.
ואלי?
אני אוהב את נתניה, לא בטוח שאני רוצה נתניה, אבל אני אוהב את נתניה, ויש מצב שאני מוכן להתבשר על נתניה, אבל נראה.
אפשר. עכשיו בפנסיה יש לך זמן,
לחשוב על זה, לשקול.
יש זמן לשקול. אז דיברנו על השיר החדש שלכם, אז בואו תספרו איך הוא התבשל, כמה זמן תכננתם, חשבתם עליו.
בבקשה.
התחלנו באוגוסט, כאילו אני התחלתי לכתוב אותו באוגוסט עם ערן גולדברג, שהוא גם כתב וגם הפיק איתנו. וכזה ישבנו באולפן, ובדרך כלל אני תמיד שאני כותבת שיר, אני אוהבת לכתוב, כאילו לחשוב על נושא כללי, ואז אחרי שיש לי נושא, אני זורקת לתוך זה את כל החוויות האישיות שלי. אם זה סיפור, אם זה לקחת, את יודעת, אפילו, תמיד שואלים אותי על מי כתבת את השיר. אז לא תמיד יש כאילו מישהו שכתבתי עליו את השיר. לרוב יש מישהו שאני באמת, זה יותר עליו, ויותר סיפורים ממערכת יחסים מסוימת, אבל תמיד אני מביאה דברים מאוד מקומות כאילו. אז ככה חשבנו על נושא, והנושא אמרנו, טוב, יש לי מלא שירים על אקסים, ויש לי מלא שירים כאילו על אהבה שהיא יותר רעילה כזה וזה. אמרנו, בוא נכתוב שיר דווקא על זוג שהם שונים, אבל זה עדיין מתחבר, כי יש אהבה מאוד מאוד גדולה, וזה כיף. כאילו, השוני הזה הוא כיף דווקא. ואז התחלנו לכתוב את השיר, וכזה כתבנו בית ובריג' ופתאום אני כותבת, וכזה לקראת סוף הסשן אני אומרת, וואי, אני ממש כאילו... כותבת על אלי, כי אני שם לב שכל שורה אני כזה אומרת, אני ואלי, אני באה ואומרת לרן, כי אני ואלי, כאילו, אני אוהבת את זה, והוא זה, וכשהוא תמיד ישן, וכזה. ופתאום את וואי, כתבתי את זה עליו. ואז סיימתי את הסשן, ושלחתי לאלי כזה הקלטה מהטלפון של הבית וחצי שהיה לנו, והוא אמר לי שהוא אוהב, ואמרתי לו, אולי תבוא ונעשה את זה דואט. אולי, זה יכול להיות מגניב. כי הרגיש לי ש... אם הוא יבוא ויעשה בית, ויכתוב איתי גם את הפזמון...
זה יהיה זה.
זה יהיה שלם. זה פשוט מה שהשיר צריך, ו...
ואיך זה מנקודת מבטך?
שמעתי את השיר, זה היה ממש יפה, שמעתי ואהבתי, אבל כזה כן ניססתי, גם מפחיד כזה...
גם השיר היה לעשות, שונה.
וגם השיר היה שונה, וגם כזה... אני וענבל עושים מוזיקה טיפה שונה. אז...
הגדרה מעניינת.
כן, לא,
אנחנו עושים... המוזיקה באמת שונה, וגם השיר, כששלחתי לו אותו, הביט היה קצבי כזה.
וגם באותה תקופה...
זה היה שיר פופי קצבי, משהו שאלי לא פחות עושה.
וגם באותה תקופה אני כאילו בכלל עשיתי כאילו מוזיקה באנגלית. זה לא היה בכלל דיבור על כן לעשות משהו
כבר. ופתאום עברית?
ופתאום עברית, ופתאום קצת שונה, ופתאום לעשות משהו שהוא עם הבת זוג שלך, וזה גם כזה יכול לעורר...
שאלות.
בעיות וכן.
אז אנחנו באמת מכירים הרבה זוגות בתעשייה, או זוגות לשעבר נגיד בתעשייה, עבדו ביחד, וזה לא פעם מוביל באמת לחיכוכים, מריבות.
קשה, כן.
איך זה היה אצלכם?
עד שהשיר יצא הכל היה בסדר כזה,
ואז...
יש קשיים, יש קשיים. זה כאילו שנינו אמנים בסוף. שנינו יש את הטעם ואת הצורה שאנחנו חושבים שדברים צריכים לצאת.
באמת קשיים. כאילו זה מאתגר. כזה קשיים זה נשמע?
לא הייתי אומרת קשיים, אז מה היית אומרת?
לא, אבל כי קשיים זה נשמע, כאילו, לא יודעת, ממש משבר כזה.
כן, בואו נעשה בטיפול זוגי, בואו, אלי, איך אתה רואה את הדברים? בואו, תספר.
כמו שהם, קשיים זה קושי, מה בא בקושי?
וענבל רואה את זה מאתגר. כאילו, מה אתה שומע שענבל אומרת?
אל תדבר.
לא, לא נכון, פשוט קשיים זה ממש מילה. שהיא נשמעת כאילו מילה רעה, מילה קשה כזה.
את קוראת לזה אתגר, והוא קוראת
כאילו,
זה קושי. זה איך שאת תופסת את המילה.
כי אני מסתכלת על זה ואני אומרת, טוב, תכף רוב העבודה על השיר הייתה ממש סבבה, הייתה טובה, כאילו הסכמנו על רוב הדברים.
את אוהבת התוצאה?
אני אוהבת התוצאה, כן.
זה הכי חשוב.
לא, לא היינו מוציאים
לא,
גם את זה.
לא, מהרגע שהוצאנו את השיר, שם התחילו
הקשיים. כן, הקשיים התחילו
הקשיים. כי אז אתה, יש מלא אירוחים, וצריך כזה פתאום אולי לשנות צולם, ופתאום זה,
והקליב, ויש לעבוד הקליב, וזה...
כאילו צריך לשתף, ולעשות, לקדם את השיר. אז כאילו, שם יותר היה... כזה כן. גם תמיד בכללי, ריליס תמיד, זה תקופה לחוצה, לפחות לי. אני כאילו כל ריליס...
לילה לפני
שבוע אחרי, שבועיים אחרי הריליס, אחרי שהגוף כאילו באדרנלין וזה, אני נהיית חולה, זה קבוע. תמיד, תמיד. אני תמיד בלחץ, מוציאה שיר לעולם, אימאלה. אז בכללי תמיד זו תקופה שאנחנו פחות גם, כאילו נגיד כשאני מוציאה שיר לבד, אז אנחנו כזה פחות רואים אחת השנייה. כי אני כאילו מתעסקת בזה ואני כולי בזה.
הבייבי שלך.
אז פתאום עכשיו אנחנו כל היום ביחד וירוחים
ודברים. אז עכשיו יש לכם בייבי משותף ראשון.
נכון.
יבואו עוד שיתופי פעולה? יש סיכוי לעוד שירים משותפים?
אני חושב שכאילו דיברנו על זה כזה. שאם יהיה, אז זה לא יקרה עכשיו, אבל יכול להיות.
תמיד יש סיכוי.
כן.
יכול להיות.
עבדת עם הרבה מאוד זמרים וזמרות, סיפרת נכון. מקודם קצת אנה זק ואירן דנינו ואחרים.
נכון.
איך זה באמת לעשות את זה מהצד השני מאחורי הקלעים?
קודם כל זה סבבה, זה כיף.
אתה כאילו... אוהב את החלק הזה?
כן, אני אוהב, כן, זה סבבה. כאילו אתה כותב לפעמים גם שירים שכאילו אתה לא היית עושה. אז כזה, אתה גם מתנסה בהמון דברים, זה גם מבלבל האמת. כאילו אחרי התקופה הזאת באמת יצאתי כזה, רגע, מה אני אוהב? עשיתי כל כך הרבה זמן, לא יודע, פופ, טראפ, מזרחי.
אז אתה מאוד ורסטילי, אתה יכול גם וגם וגם. אתה גם חוזר אלינו עכשיו ממסע ברחבי נכון. העולם, אז אתה גם בקטע הזה, במוזיקת עולם?
אני מרגיש שבכללי אני כן, במה שאני אוהב וצרחתי ומה שאני יכול לעשות, אני מאוד ורסטילי, אבל כן יש את הקו שאני מרגיש... כאילו בסוף אני אותנטי בו, וגם הקהל בסוף מזה שאני אותנטי בו. שזה כאילו גם חשוב.
מוכנים לכמה שאלות קצרות?
ברור.
יאללה, קדימה. מה מצחיק אתכם? ענבל, מה מצחיק אותך?
בתקופה האחרונה, אלי, ממש.
טוב מאוד. למה אתה מתגעגע?
להיות ילד.
איזה גיל?
איזה
תשובה. וואו, לא יודע, פשוט ילד כזה. כיף. שאין איזה מחשבות, אין איזה...
אין אחריות.
אין אחריות, וכן, ואתה... כן, רק שמח.
למה את מתגעגעת?
לתקופה שלפני השביעי באוקטובר.
תשובה יותר טובה, בעצם.
כן, בסדר. אנחנו נקבל את שתי התשובות.
נראה לי שהתשובה שלך ממש טובה.
משלימות, תשובות משלימות. עם מה כיף לך?
עם אלי.
עם ענבל.
עם ענבל. ענית יפה ומהר. יפה, הוא הבין את הפורמט. מה מפחיד אותך?
לא לדעת משהו. כאילו, לא לצפות. אתה לא יודע למה לצפות. להיות בחוסר ודאות, זה המילה.
ואותך? השאלה הייתה מה מפחיד אותי, נכון? רעידת אדמה.
באמת?
כן.
אני ממש מפחדת שיהיה יום אחד רעידת אדמה, ואז לא יודעת מה יהיה.
פחד הגיוני גם, האמת.
הכל פה הגיוני.
כן, נכון.
כל הפחדים.
נכון.
אני אתחיל עכשיו עם ענבל. על מה את מודה?
על הכל, על זה שאני פה ואני חיה ואני נושמת ועל כל דבר קטן באמת. בעיקר על זה שאני פה. יש לי את הזכות להיות בחיים האלה ולחוות את מה שאני חווה ולעבוד בעבודה שאני אוהבת. ויש לי בן זוג מדהים ומשפחה מדהימה.
קסים.
מהקטן עד הגדול.
אלי, על מה את מודה?
היא גנבה לי את הכל, זה לא פשוט. גם אני.
תודה.
לא, אבל שכולם כאילו סביבי בריאים, קודם כל, זה הדבר הכי חשוב. שכל מי שסביבי יחסית בריא ומאושר יחסית.
למה יחסית?
לא, כי אי אפשר, שמי, זה בסוף קשה, זה יחסית, זה הכל יחסי.
שאלה לסיום, איפה הצלחתי? איפה אתה רואה את ההצלחה שלך?
אני חושב שיחסית, אני בן אדם טוב. אז אני מרגיש שזה גם לא הצלחה שלי, אגב. אני מרגיש שזה בעיקר הצלחה של ההורים שלי, אבל אני מרגיש שההצלחה שלי תהיה בעתיד, עם הדור הבא.
עם הילדים?
עם הילדים, כן.
בעזרת השם, איפה הצלחת?
אני לא אקח לך את התשובה.
לקחתי מספיק. כל התשובות עד התחלת.
גם אתה לקחת לה.
אני אקח משהו מקורי, אני אחשוב על משהו.
עם בן זוג שבת.
הצלחתי.
אני רוצה
שאני אגיד עליך. קודם כל גם, כאילו אני מרגישה שהצלחתי באיזשהו מקום, כאילו למצוא את הזוגיות הנכונה לי ולמצוא משהו בריא וטוב וכזה, לשבור מעגל, כי להורים שלי לא הייתה זוגיות טובה, אז אני מרגישה שהצלחתי בזה, אבל בוא כאילו רגע שנייה, אני אענה תשובה שלא קשורה אליך. אני מרגישה שהצלחתי כי כל החיים רציתי להיות במקום שאני עכשיו, וכל החיים רציתי לעסוק בעולם הזה ולהצליח בדבר הזה ולהוציא מוזיקה. והיום ששומעים את השירים שלי ונהנים מהם, גם אם זה עדיין לא ברמות שאני הכי הייתי רוצה ויש לי עוד מלא לאן לשוף, זה משמח אותי ואני מרגישה שהצלחתי, בניתי משהו בשתי ידיים.
וזה ממש בעצמך.
זה ממש בעצמי, ואני יודעת שעשיתי את זה לבד, בלי עזרה באמת. כאילו, באיזה אפשר לב כן התווספה עזרה, אבל התחלתי ובניתי את הכל בעצמי, וזה גורם לי ממש להיות גאה בעצמי, ושם אני מרגישה שהצלחתי.
ובצדק. תודה רבה שבאתם אלינו, ענבל ואלי.
תודה
רבה. תודה רבה לדניאל שפע, מנהל האולפן, למאור אביה, לאורחות הוידאו, למפיקן, את הפודרמן, אני שיר זיו, נתראה בפעם הבאה.